אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
בואי נתחיל עם האסקייפ רום באמת.
מה, את רוצה לדבר על זה? אין לי בעיה.
מה העניין? כאילו מה?
אני שרופה על זה, זה הבילוי האהוב עליי בשנים האחרונות.
כאילו יש תחושה חזקה של רטרו כזה. גם הקורונה שהייתה לך, וגם אסקייפ רום, זה שני דברים ש...
זה קורה לה.
כאילו מרגישים לי מפעם כזה.
זה קורה לה הלאה, נשבעת. יש כל הזמן פותחים חדשים גם, בכל הארץ.
זנים של קורונה.
ואסקייפ רום. כנראה שבאסקייפ רום קיבלתי קורונה, אגב.
וואלה.
אחד פלוס אחד. אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
אני, איזה פרק אנחנו? 8-9?
אנחנו באים לפרק 8-9.
לדעתי 79. פרק 79, רגע, עוד מעט אני אציג את האורחת. אני קודם גם מסגר על זה שזה באמת פרק מספר 79. כן, פרק מספר 79. וגם אניה קלזון, מפיקת הפודקאסט, זה הפרק האחרון שלה. עכשיו, זה... מה את מעודדת אותה? אל תמחאי לכפיים. אנחנו נגד זה.
אוקיי, סליחה.
היא נוסעת להתפתח במקומות אחרים.
נו, בגלל זה אני מעודדת אותה.
לא, אנחנו אוהבים אותם כבולים לבינוניות שאנחנו מייצרים כאן.
אתמול שמעתי משפט טוב בסדרת טלוויזיה שאני אובססיבית אליה עכשיו.
איזו?
Only Murders in the Building.
אוקיי, זה הצפייה הבאה שלי.
פשוט מצוין, אתה לא מבין.
כן?
עכשיו, עונה חדשה, הם הביאו את מריל סטריפ.
Mm-hmm.
בקיצור, אז טינה פיי אומרת שם, אף פעם אל תהיה טוב מדי בעבודה שאתה לא רוצה לעשות.
נכון. לא, אז אניה פיצחה את הדבר, היא גם הייתה טובה מדי לתפקיד הזה, וגם הנה, היא התפתחה.
כן.
אנשים במלגה, איך קוראים למלגה? משהו בגרמניה, תוכנית בינלאומית, זה לא מלגה. זה תוכנית למאסטר בגרמניה, לימודים בינלאומיים, נכון? לימודי האיחוד האירופי.
נו, אז אני בוחת את הכפיים.
לימודי האיחוד האירופי, שמעו את הפודקאסט באיחוד האירופי, נורא אהבו את העבודה של אניה, וקיבלו אותה לה... אניה, בהצלחה רבה, נשמה. אם אתם אוהבים את האסקט, אז זה בזכותה, ואם אתם לא אוהבים, זה בגללי. גל דה פזקן.
כן.
גל.
הגעתי.
מה נשמע?
טוב.
מה, תראית כאילו זה היה קשה.
היו רגעים שחשבתי שאולי זה לא יקרה.
שלא תשרדי.
כן.
שלא תשרדי כדי לספר.
נכון.
מה, היה קשוח?
קשוח, מחלה מרושעת. בכלל עם מחלות זה מרושע.
כן.
כן. אבל זה בסדר, זה כמו... אתה כאילו מעריך את החיים שלך עוד יותר אחר כך.
וואו. זה היה קורונה, מזן סביר, כן? לא, לא מדובר...
אז מה, לא, אבל להיות משותק. כאילו, לא משנה ממה, זה פתאום כזה, אתה חסר אונים ואתה כזה, וואי, זה טוב היה לי לפני.
לא, אני מכיר את זה נורא. אני בצבא עשיתי ניתוח קילה,
וואו.
סתם, זה לא משנה, זה היה בצבא, זה לא שנפצעתי, זה שירתי בגלץ, כן? והייתי בבית אחרי הניתוח 3 ימים. והייתי בדיכאון וברחמים עצמיים, כאילו עכשיו, לא יודע.
כן, כן.
כאילו אני הולך להיות משותק לכל חיי.
בריאות זה הכל.
כן. אז הנה, היי, זה בעצם פודקאסט חגיגת החיים שלך. קיבלת את חייך במתנה.
ממש.
היי, איזה כיף.
כל יום מחדש.
אבל יש גם עניין כי את זמרת וקשה לך עם זה שלא יכול לדבר וכאלה. בטח,
לא.
השפיע לך על הגרון או...
דווקא לא לדבר אני אוהבת, כי זה, בתור זמרת זאת מנוחה מדהימה, זה גם התירוץ הכי טוב שלי, לא לענות לאנשים, רק לשלוח להם הודעות.
כן.
אמא שלי יודעת שאני לא עונה לטלפונים בימים של הופעות. אבל אם הייתה לי הופעה בזמן הזה, אז זה היה... באמת קשה. אבל למזלי, לא הייתה לי הופעה, אז יכולתי באמת לנוח. זה גם מושלם, כי זה כיפור, אז אתה לא באמת מפסיד כלום.
כן, אבל מצד שני, אי אפשר להזמין משלוחים וכאלה. מה עושים כשחולים? מה...
אני קמה ומשלת.
כן?
כן.
וואו, כזה.
כן, אני כזאת. אחרי שהופעת עם חום, עם כאב בטן, עם כאב לב, מה שאתה לא רוצה, הופעתי. אחרי שאתה מופיע, כשאתה שבור מבפנים, מבחוץ, אז אתה יכול לעשות את הכל. זאת אומרת, אתה יודע שכשאתה מחליט להקים את עצמך, אז אתה יכול. אז כאילו, מה זה לקום לבשל?
מה קורה עכשיו? מה איתך? מה העניינים?
מעולה, אני עובדת על אלבום. חדש.
אוקיי. Okay.
כן, אלבום סולו. אלבום סולו עם מוזיקה חדשה, בעצם הפעם האחרונה שהוצאתי דבר כזה, היה בשנת 2010.
בעברית עוד.
בעברית עוד, נכון. זה היה פוסט רימון. אז
אני... היית בת 3 בערך?
האמת שבאמת הייתי מאוד צעירה. התחלתי רימון בגיל 17 וחצי. אז באמת הייתי ממש קטנה.
ואז עושה את אלבום בעברית, נכון. שנת 2010, וזה בעצם הפעם היחידה שעשית אלבום סולו?
טכנית לא, אבל על הדף כן, כי אחר כך, אחרי שהבנתי שאני בעצם לא רוצה, כאילו, כשהגעתי לרימון כתבתי כבר באנגלית, כל החיים שלי.
כן.
ושם אמרו לי, סליחה חמודה, את במדינת ישראל, את לא יכולה, ולא היו שם קורסים גם שכותבים באנגלית.
זה משטר קשוח, אה?
היום כבר פחות, אבל אז ממש. אז כתבתי וכתבו לי ועשיתי אלבום בעברית, ואחרי זה, כשהבנתי שזה לא מה שאני רוצה לעשות, אז הקלטתי עוד אלבום באנגלית ולא הוצאתי אותו, ישבתי עליו קצת. ואז הקמתי את The Pass Band, ואז הוצאתי אותו עם The Pass Band. אז בעיקרון הוא הוקלט כאלבום סולו, אבל הוא יצא כאלבום של The Pass Band.
זה האלבום השני.
נכון.
וגולדי.
גולדי, בדיוק, כן.
רגע, הרי גם The Pass Band זה בעצם את, נכון? חומרים שלך.
כן, אבל זה מאוד רוק-אוריינטד.
כן.
תמיד.
לא, אבל אני שואל מבחינת הסולו.
כן, כלומר... נכון. אז הסולו עכשיו, נגיד, אני... זה לא רוק אוריינטד בכלל. אחרת זה פשוט היה The Pass Band.
אבל אלבומים של The Pass Band,
כן.
את לא מגדירה אותם כאלבומי סולו?
לא. לא, כי גם... נכון, אני כותבת ומלחינה את... סליחה. כותבת ומלחינה את כל
עוד,
ה...
עוד קצת, עוד
ממי,
קצת שעריות...
אני
עוד...
שלחתי לך תמונה של הבדיקה.
עוד קצת שעריות קורונה, ואני קם והולך.
אני הכי פחות מדבקת.
אני אשאיר אותך פה לבד.
הסגה והייתי עכשיו 3 ימים, 4 ימים, לא נדבק. אני לא נדבקת. די.
הסגה עברו, לא אם כבר את מציגה את הנוכחים?
שותפי, מנהלי, בן זוגי, חברי.
וואו. ארטקום. זה נשמע נורא אינטנסיבי.
anyway.
אני נפגש עם אניה פעם בשבוע, ואני מרגיש שזה חונק לי.
על מה דיברנו?
דיברנו בעצם על זה ש...
מה ההבדל בין גל דה פז לדה פז בנד?
כן.
אז העבודה היא כן משותפת, נכון שאני כותבת ומלחינה את כל השירים, אבל זאת אומרת, כן בחזרות והעיבודים וההפקה והמאמץ המשותף, הפיזי, הכלכלי, הקיומי, זה כן היה מאוד להקה.
אוקיי.
כן? ואז בקורונה משהו קצת השתנה, כל אחד כזה טבע בתוך העולם של עצמו, ואני פתאום הייתי לבד, כי אפשר היה להופיע ואי אפשר היה להיפגש, ואז פגשתי את עצמי לבד פתאום עם הפסנתר, וקצת כזה, יודע, גם אחרי 4 שנים עם לוסיל קרו, שזה חומר אחר לגמרי.
שזה אז... הרכב אחר שבו את זמרת.
נכון, זמרת, וגם, אתה יודע, כותבים ביחד גם, ויוצרים כן, ביחד, אוקיי. כן. אז זה הביא לי יותר... אתה יודע, את הצד של ההיפ-הופ והסול, גם לתוך החיים, וגם גדלתי, בבית גדלתי על R&B, ועל מוזיקה שחורה, ועל קאנטרי, ועל מוזיקה מאוד אמריקאית. אז פתאום זה יצא ממני, אתה יודע, פתאום קצת הרגשתי שהרוק אולי שנייה, צריכה לשים אותו בצד רגע, היה לי כיף, היה מדהים, נחזור אליך, פתאום יצא ממני משהו אחר.
שזה היה גם, רגע, אני מקדים את המאוחר, אבל היה אלבום שהיה אמור לצאת, ולא יצא?
כן, של The Pass Band. זה היה מכה קשה.
פארט עיניים.
נכון, כי זה הייתה מכה קשה. זה היה מה ש... אבל בסופו של דבר זה הביא אותנו לכאן, אז זה בסדר. אבל זאת הייתה מכה קשה, כי בעצם התחלנו לעבוד עליו, וגם צילמנו כבר 2 קליפים.
שזה היה מתי?
ממש אחרי Supply and Demand, 2018-19 כזה. ממש אחרי שהוצאנו את Supply and Demand, כבר לא הרבה אחרי התחלנו לעבוד על דברים חדשים. ואז... הגיעה המחלה הארורה, וקלעה את כולנו בפנים, והאלבום, זאת אומרת, נגנז מכל מיני סיבות כאלה ואחרות. הזמן, כאילו הטיימינג שעבד, הכלכלית, כאילו, הייתה מכה כלכלית מאוד קשה, כאילו, ללהקה בגלל כל ההופעות שהתבטלו. אתה יודע, הרבה דברים הביאו לזה שהוצאנו 4 שירים מתוכו בעצם, וזהו. עכשיו, אני גם תמיד אומרת לתלמידים שלי, אתם כותבים שירים, אל תחכו יותר מדי זמן עד שאתם מוצאים אותם, כי באיזה שלב זה כבר נהיה לא רלוונטי. Mm-hmm. ככה אני מרגישה את זה. ובאמת...
מאיזה בחינה לא רלוונטי?
שאתה כבר לא כאילו באש של השיר, אתה לא, יש את המומנט הזה שאתה כותב שיר, אתה עובד עליו, יש לך את הוויז'ן, ואתה מרגיש אותו, אתה עכשיו במקום הזה. ואז פתאום עברה שנה ועברו שנתיים, והשירים שכתבתי כבר לא הרגישו לי...
מה, זה כמו מה? אתם דוגמה לשיר?
הם לא יצאו.
אבל אמרת שיצאו ארבעה.
יצאו ארבעה. אז ארבעה שיצאו כבר אני סבבה איתם, אבל אלה שלא הוקלטו.
מה מתוך ארבעה?
היה את The Tune, את Concrete Sky, שזה קטע כי זה אחד השירים הכי אהובים שלנו, בסופו של דבר. Every morning As I wake up to the concrete sky I wish we could stay את Scratching My Bones ו-Missing You. והתוכנית של האלבום הייתה באמת שכל שני שירים יהיו מפיק אחר. היה ממש תוכנית כבר רשומה והקליפ, אבל אתה יודע, כמו שלנון אמר, Life is what happens while you're busy making plans, אז כזה.
אבל רגע, ואז באה הקורונה וזהו, וזה התפייד?
זה ממש התפייד.
האלבום התפייד או הלהקה התפיידה?
הכל.
הכל התפייד?
הכל התפייד. הייתה לי שנה קשה מאוד. ממש, של כזה כאב הגדילה.
למה כאב הגדילה?
כי הרגשתי שמשהו קצת, לא רוצה להגיד מת, זה מילה קשה, אבל משהו גבה.
אבל אם משהו מת, אז הוא מת.
כן, הלהבה גבעה ונאלצתי להדליק, כן, לא רק שזה מת, זאת אומרת, אנחנו עדיין הלהקה, אנחנו נפגשים, ואנחנו כל מדברים על לחזור ולעשות משהו ביחד, וזה לא, אתה יודע, זה לא כזה התפרקנו. אבל אני פתאום הייתי במקום אחר, והייתי צריכה משהו אחר. והמערכת יחסים שלי עם הפסנתר פתאום, והאינטימיות הוציאה ממני משהו אחר. ואז כתבתי אלבום עכשיו שהוא אחר לגמרי. ממש.
שמה? שמה מאפיין אותו?
מה עושה אותו אחר?
כן.
זה שהוא, קודם כל, לא רוק בכלל. הוא יותר R&B, סול, גוספל אפילו הייתי אומרת, עם נגיעות מאוד ברורות של פופ, כאילו גם בוויז'ן, אז הוא פשוט אחר. כן.
על מה? על מה? על מה את כותבת עכשיו?
על מה שאני חווה, תמיד. אני, בדרך כלל, אני כותבת כזה על לעודד את עצמי ברגעי משבר. משם זה מגיע.
כן, אז רגע, אולי רגע, צעד אחרון. למי שלא מכיר, אולי, מה היית מספרת על גל דפז?
מאיפה להתחיל?
כן.
מה הייתי מספרת? לא יודעת, אני... כותבת מוזיקה וטקסט ומוזיקה מאז שאני בת 10 בערך. אני שרה מאז שאני בת 4 בערך. לא הרבה זמן אחרי שידעתי לדבר רצוף, אז כבר התחלתי לשיר. וזה מה שמוביל את כל החיים שלי בעצם מאז ומתמיד. זאת אומרת, אף פעם לא הייתה לי מטרה אחרת, אף פעם לא היה לי רצון אחר, לא היה לי חלום אחר. אולי בגיל 6 חלמתי לזה רגע להיות צוללנית, עד שהבנתי שזה ממש מפחיד.
אוקיי, את רואה?
כי קרישים וזה. אבל זה אמור להיות סייד גיג, לא כאילו. אז זהו, זה תמיד היה מה שמוביל אותי, מה שמגדיר אותי, מה שעושה לי הכי טוב. זאת אומרת, הרגעים הכי טהורים בחיים שלי, של אושר טהור ביני לבין עצמי, זה כשאני לבד בבית עם הפסנתר מנגנת.
ואז, את אומרת, רימון בגיל מאוד צעיר.
נכון.
עשית אלבום בניגוד לרצונך.
לא ממש.
בעברית. עוד נגיע לסיפור הזה עם העברית והאנגלית. כפו עלייך לעשות אלבום. ריחו אותך. קלו אותך במרתף בעצם, אמרו תכתבי בעברית.
הסליפו בך.
או שאת לא יוצאת מכאן.
כן.
ואז הבנת שאנגלית זה הדבר, וזה, ודה פאז בנט, היה לך גם תקופה בלוס אנג'לס.
נכון.
חזרת, דה פאז בנט וכו, והנה אנחנו היום. בגדול, תקציר הפרקים הקודמים.
נכון.
אז את אומרת, אם היית צריכה להגדיר על מה את כותבת, אמרת לעודד את עצמי ברגעים קשים.
כן, ועל אהבה. זה שני הדברים שאני כותבת עליהם הכי הרבה. מה נעשה? I'm a sucker.
אבל מה להודד את עצמי בזמנים קשים, מה הם הזמנים הקשים?
אתה יודע, כל מיני רגעים קשים שאני חווה עם עצמי, בין אם זה רגעים מאוד קשים, או רגעים קטנים של חוסר תקווה, או חוסר אמונה, או עצב, או אם אני פגועה, או אם אני... מרגישה לא בטוחה במשהו, או מאוהרת, או סתם ביום כזה שאני יורדת על עצמי, כי לפעמים אנחנו עושים את זה, אתה יודע, אז הרבה פעמים באמת לשבת לכתוב שיר של האלטריגו שלי אומרת לי, בואי תירגעי שנייה, אז אנחנו נפגשות שם, אנחנו עושות את השיחה הזאת, ואחרי זה גם לנגן את השירים האלה עושה לי ממש טוב.
כי יש משהו, כי המוזיקה, עד נגיד לאלבום שוצאת שנה שעברה,
הפסנתר, כן.
אלבום פסנתרי.
Uncovered, כן.
Uncovered. כלומר, עד לאלבום הזה, המוזיקה סופר אפרית, נכון?
מעניין.
וכיפית.
אולי.
לא?
אני לא יודעת. כאילו, כן, זאת אומרת, גם הבלדות הם לא, זה לא מוזיקה עכשיו של כאילו דיכאון.
זה כיף, זה רוק. יחסית
מרים.
זה פן, זה נחמד.
זה יחסית פן, כן, זה פן.
אה, את מסתייגת מפן?
אני מתה על פן, מתה על פן, בכלל לא מסתייגת מפן. אבל אני...
אם נהניתי, עשיתי משהו לא בסדר?
בכלל לא.
השתמשתי לא נכון בשירים?
אתה קורא אותי לא טוב. אני שרופה על פן, אבל לא, כנראה שבראש שלי, בגלל שהשירים תמיד בראש שלי, בגרסה שכתבתי אותם, אז זה תמיד כאילו יותר מלו, אבל כן, אתה צודק, ברגע שמוסיפים את העיבודים של דפז ונטופים, הגיטר, כן. וזה, וזה נכון, זה יחסית מרים.
זה היה החלק השני של, של הטיעון?
כן.
שאז הגיע אלבום של שנה שעברה, ובאמת הכל היה, כל העצב.
אבל זה אותם שירים.
כן. כל העצב יצא החוצה. כן. כאילו בניקוי העיבוד פתאום... וואו, אוקיי, זה קשוח וקשה.
אבל גם כשאני כותבת שירים עצובים, הם אף פעם לא עצובים עד הסוף. לא יודעת אם אתה הרגשת את זה, אבל זאת אומרת, יש איזה ניצוץ של תקווה. גם בטקסט וגם במלודיה, בהרמוניה, זה אף פעם לא... זה לא ניק דרייק.
כן, אבל אני הרגשתי דווקא קצת הפוך. כלומר, הרגשתי שתמיד זה לא שזה עצוב ויש בו תקווה, אלא שהשיר... מתחיל לשמח, ואז אני אומר, אוקיי, וואו, זה קשוח.
כן.
הבאתי גם דוגמאות.
בבקשה, אני ממש אשמח.
בהמינגבירד.
כן.
אני לא... מילה על האנגלית קודם. כי אני חושב שאתה... אתה האומנית הראשונה שאני מארח כאן, שזה ה... נכון? רגע, אני מריץ בראש 70...
79 פרקים אתה מריץ? 8?
לא, את זה אני לא מריץ, אז רק 78. 78 פרקים אני מריץ. נכון, היה לנו מישהו בזה, אניה. אניה גם חדשה פה, סך הכל.
באנגלית?
היה לנו מישהו באנגלית? לא היה לנו מישהו באנגלית. לא היה מישהו באנגלית. אז למה זה? מאיפה זה? נולד באלת, סך הכל, שזה כאילו... זה חול, אבל עדיין מדברים שם עברית.
הכי עברית.
כן.
אני גדלתי בבית שבו שמעו מוזיקה באנגלית בעיקר.
אבל דיברו בעברית בעיקר.
לא, הנני שלי דיברו, היו לי כמה נני שדיברו באנגלית.
כן?
כן. הייתה לי אחת מסאות אפריקה, ג'ני, היא לימדה אותי אנגלית בגיל ממש צעיר, וגם בבית היו מראים לי דיסני באנגלית.
בסדר, אבל כולנו גדלנו על תוכניות באנגלית.
אבל לא הייתי רואה את הסרטים בעברית. כל החברים שנגיד מכירים את הסרטים בעברית, אני מכירה אותם באנגלית. תמיד הייתה לי משיכה לשפה הזאת, גם הייתי יושבת כאילו... בגיל קטן הייתי רואה כאילו גריז והר, וזה כאילו תמיד מאוד משך אותי, השפה הזאת, ובאמת שהמוזיקה בבית שלי הייתה בעיקר מוזיקה באנגלית, גם בעיקר אמריקאית.
אוקיי. אבל זה יושב עלייך כאילו, האנגלית יושבת עלייך כאילו שפת אם.
כי זה כאילו היה הכי קרוב להיות. דיברתי אנגלית מגיל מאוד צעיר, השפה תמיד תמיד משכה אותי. וכן, זה יש לי חיבור חזק עם השפה הזאת.
אז רגע, אז בכל זאת העניין הזה של לכתוב אלבום ראשון בעברית.
היה לי קשה. בגלל זה את רוב השירים שם, זאת אומרת לא רוב, אבל הרבה מהשירים לא אני כתבתי. מה שאין באלבומים שלי באנגלית.
מי כתב?
אריק ברמן כתב לי שם שיר אחד, ויש שם שיר אחד שחברה אלחינה של טקסט של יונתן גפן, ועוד כל מיני חבר'ה שפגשתי ברימון, שכן היו כותבים בעברית, שלמדו איתי בתקופה הזאת. כאילו זה היה לי קשה.
היה לך קשה התהליך?
מאוד. בחיים לא אני כל כך קשה לכתוב אלבום, כמו את האלבום הזה.
וואו.
כן. אני גם באמת מאמינה שאני כותבת יותר טוב באנגלית. אני אוהבת מוזיקה בעברית. אנשים כאילו חושבים שאני לא אוהבת מוזיקה בעברית. אני מתה על מוזיקה בעברית.
על מה?
אבל דברים יותר פעם.
מה?
שלום חנוך, כברת, אריק איינשטיין, מזי כהן, יהודית רביץ, נורית גלרון, שלמה עידוב. כל ה... אתה יודע.
כולם.
כל הטובים. כן. כן, אני מתה על זה. זה מדהים בעיניי.
אבל מה, מוזיקה של היום? את לא...
אני גם פחות שומעת מוזיקה של היום באנגלית, אבל באופן כללי אני יותר באולד סקול. אז לאחרונה אני כן מנסה. אני מנסה לשמוע מוזיקה יותר עכשווית, כי גם...
לא בכוח. פעם אחרונה שעשו משהו בכוח, אז
לא, אני רוצה, אני רוצה. יש מלא מוזיקה מדהימה עכשיו. אני סתם, אתה יודע, אני מאוד אוהבת את הכתיבה עצמה. ואני מרגישה שהיום איפשהו ההפקה יש לה דגש הרבה יותר גדול מהכתיבה. אז אני, אתה יודע, אני אוהבת את הסונגריידרס. זה מה שמדבר אליי. ובאמת העידן הזה של שנות ה-60 עד ה-90, בוא נגיד, כל ה-40 שנה האלה, זה היה כאילו מרגיש לי...
אז מה, אז את כועסת על עצמך שיצא אלבום בעברית? שזה האלבום הראשון
שלך? לא, בכלל לא. בכלל לא, אני לא כועסת. הכל קורה כמו שהוא צריך לקרות, וזה סבבה, אני לא כועסת על אף אחד. גם היה לי מאוד כיף לעבוד עם לואי לאב, הוא עשה לי הפקת שירה באלבום הזה. זאת הייתה חוויה. לפעמים אתה צריך לעשות משהו בשביל להבין שזה לא מה שאתה רוצה לעשות. אני שמחה שניסיתי. כי אחרי זה לא היו יכולים להגיד לי, אם היית עושה אלבום בעברית, אז למרות שעדיין אומרים לי את זה, אבל עובדה שאחרי שעשיתי את גולדי, אז התחילה להגיע תשומת לב. עם האלבום הראשון היה מאוד קשה. אפילו שהיה לי כזה, תמנהל הכי טוב, את היחץ הכי טוב, וזה וזה, אבל מי ילחץ על לינק במאקו אם הוא לא מכיר את השם? מה, אתה מבין? זה כאילו היה שם איזה, וזה לא תפס, והרדיו זה לא תפס, ואנגלית תפסה הרבה יותר.
אז רגע, גולדי, באיזה שלב הרגע שזה תופס?
אחרי שהודדתי את הקליפ של Got to Stay Alive. Fiddling in my song, שם התחיל לקרות איזה משהו, פתאום.
שזה היה באיזה אלבום בעצם?
גולדי.
זה בגולדי.
כן.
וזה יצא כשחזרת מלוס אנג'לס?
כן. כן, זה כשחזרתי משם, והבנתי שאין לי כוחות להיות שם, אין לי כוחות לאמריקאים.
למה?
לא יודעת, קצת, זה טיש אותי קצת, זה שאתה כל הזמן צריך להיות באיזשהו כאילו... Oh my God, that's amazing, that's so like, oh my God, כאילו לא, היה לי קשה עם זה שכאילו... כל מפגש שם עם מישהו, הוא לא יודע מי אתה, אתה לא יודע מי הוא. מבחינת כל אחד מכם, השני יכול להיות ממש חשוב. אז כולם כל הזמן נחמדים אחד לשני, אבל לא ממקום טוב. Mm. ממקום מאוד של אג'נדה. Mm. אתם יודעים מה אני אומרת? והבנתי ש...
פה זה לא ככה?
לא.
פה אנשים נחמדים
כן.
מטוב ליבם?
כן. או לא נחמדים, כי הם פשוט לא נחמדים.
מי שנחמד נחמד, ומי שלא נחמד לא נחמד.
נכון, נכון, בדיוק.
וואו.
כן.
זה הדבר הכי יפה ששמעתי על ישראל בזמן האחרון.
אני אוהבת את ישראל, אני גם אוהבת את ה-in your face הזה, כאילו אני אוהבת את הכנות, אתה מכיר את המשפט הזה, כאילו כסף ותהילה לא עושים את הבן אדם גרע יותר או טוב יותר, פשוט כאילו מוציאים את מישהו באמת. אז זה כזה, אתה יודע, גם כאילו אנשים בסופו של דבר לא כולם נחמדים, ולא כולם לא נחמדים, יש הכל מהכל, ובן אדם שיהיה לא נחמד אליי, אולי כן יהיה נחמד אליך, זה עניין של דינמיקה חברתית. אבל אין ספק שככל שיותר אנשים מכירים אותך, אז יותר אנשים נחמדים אליך. זה נכון, משם הגיע האינטרס, אתה צודק.
ושם כן. זה היה כאילו כולם נחמדים וכולם פייק.
כן, מאוד, מאוד. וגם זה היה קשה ולא בהכרח הייתי עם הפרטנר הנכון אולי, וכאילו, אתה יודע, זה גם מאוד קשור האנשים סביבך, כאילו מנוסע איתך, וכאילו זה היה...
הפרטנר הנכון זה מי שהיה בן זוגך אז, כן, אריאל.
כן.
שנסעתם ביחד כדי מה, לכבוש את אמריקה?
לא הייתי כזאת ממה. רציתי לראות מה הווייב. אתה יודע, להרגיש את השטח. אם הייתי נוסעת עכשיו, הייתי עושה...
היית בת 20? בת כמה היית אז?
25? לא יודעת משהו כזה. כן.
אם היית נוסעת היום, אז?
הייתי עושה עבודה יותר טובה. לא הייתי מוכנה לזה אז גם. מנטלית, כאילו.
שזה אומר, מה?
לא הייתי הסלרית, כמו שאני היום. אתה צריך להיות הסלר, כאילו.
אז לא היית.
כן.
היום את הסלרית.
הרבה יותר, כן.
במילון הסלר זה...
איך אומרים הסלר? לא הייתי כאילו... איך אומרים הסלר בעברית?
איך אומרים הסלר בעברית?
אחד שכאילו לא נח, יעני, 24-7, נותנת.
זה הסלר?
כאילו, כן, you hustle, כאילו. לא, גם שאתה עושה כמה דברים במקביל.
אני גם חשבתי הסקן.
אבל אתה כאילו עושה כמה דברים במקביל. כאילו זה, אתה, אתה יודע. אגב, למה ההמינגבירד זה הציפור האהובה עליי? By the way.
אוקיי.
כי היא הסלרית. היא כל הזמן. נפנפת, לא נחה, גם כשהיא אוכלת.
אז מה, אז כשנסעת בגיל 25 לוס אנג'לס, אמרת ניסע ונראה מה יהיה, כזה?
כן.
בלי כאילו...
שום דבר.
בלי טו הסל.
כלום. עשיתי את הכי הרבה הסל שיכולתי, אבל עוד לא הייתי מספיק חדה, ולא האמנתי בעצמי מספיק, כמו היום אני מרגישה, לא עלית הביטחון כמו שיש לי היום, לבוא ולעמוד מול מישהו ולהגיד, תקשיב, זה מדהים, בוא תשמע את זה שנייה. אתה מבין? כאילו, עוד הייתי כזה בחיפוש עצמי, אז אני חושבת שאני גם לא הייתי מוכנה באיזשהו מקום. אבל כן עשיתי איזה 30 הופעות בשנה, שאני קבעתי לבד, במקומות מאוד מפוקפקים אמנם, אבל עדיין.
מה זה מקומות מפוקפקים?
הכי מפוקפק, אתה יודע, כל מיני כאלה, גם היה ב-House of Blues, שזה היה מאוד מרגש, אבל גם היה כזה במאחורה של מסעדה מקסיקנית, בזמן שמוציאים את המנות, כשהקהל היחיד שנמצא שם זה עוד כמה אמנים שמופיעים לפניי ואחריי.
וואו.
כאלה, אתה יודע. גם בארץ אתה עושה כאלה בתחילת הקריירה שלך, אבל אמריקה היא תמיד לקיצון יותר. כי יש גם יותר אנשים כביכול, כמוך, שרוצים להצליח. ויש שם אנשים שנולדו שם, אז יש להם את כל הקשרים שלי היו פה, להם יש שם.
אבל את אומרת, למרות מה שלמדת מאז, ועברו
שנים.
כזה 10 שנים.
כן.
לא מתוכנן סיבוב שני.
לא אמרתי את זה.
אופה.
לא אמרתי את זה.
מה?
פעם באה שאני אשא זה יהיה עם תוכנית. זאת אומרת, כבר משהו יותר יחכה לי שם. פגישות, או משהו. אתה יודע, או לייבל, או whatever. אני בכלל לא אמרתי את זה. אני לא בטוחה אם זה יהיה LA, או ניו יורק, או מיסיסיפי, או נשוויל, לא יודעת, כאילו.
שהחלום הוא מה, בלי להיות תמימה?
החלום הוא להגיע לכמה שיותר אנשים, להופיע בכמה שיותר מקומות, ולעשות כמה שיותר כסף שיוכל לממן את האומנות הבאה. כן, זה באמת החלום. מהמקום הזה, ממש.
אז מה יש בהמינגבירד?
ציפורת, כל הזמן נפנפת בכנפיים שלה, כשהיא אוכלת, כשהיא מחפשת, כשהיא זה, רק כשהיא ישנה, אז היא, אתה יודע, שנייה מפסיקה. כל הזמן בתנועה, כל הזמן בתנועה.
משפט שתפס אותי שם והוצאתי אותו, They keep saying you should always be your special self, but the special never fitted to the tiny shelf. They keep saying you should always be your special self, but the special never fitted. מי מילה על זה?
כתבתי את זה גם אחרי שחזרתי משם. שכל החיים, אתה יודע, לפחות איפה שאני גדלתי, אז מאוד עודדו אותי להיות אני. כמו שאני, אני הכי מדהימה כמו שאני, אני יכולה להיות כל מה שאני רוצה. אתה יודע, אמא שלי כאילו תמיד דחפה לי את זה, וגם גדלתי בבית ספר שהוא יחסית, הוא היה מאוד כזה ליברלי ו... אבל אז אתה מגיע למציאות של תעשיית המוזיקה, בעיקר בשנים שבהם אני הוצאתי מוזיקה בעברית, באנגלית, בארץ, שזה כמעט, אף אחד לא עשה את זה אז.
שזה מתי? באיזה שנה בערך מדברים?
2012 יצא גולדי, אני חושבת, הקלטתי אותו 13, משהו כזה, 12. זה היה חסית חדש. אני תמיד הרגשתי שפשוט זה שאני 100% אני עד הסוף אני, זה גם הביא לי הרבה קהל, אבל גם מונע ממני הרבה דברים, כי אני לא מתקפלת לאיזשהו משהו. אם רק תעשי את זה ככה, זה יהיה יותר קל, או אם רק תעשי את זה ככה, זה יהיה יותר קל.
מה? תסבירי. מה?
לכתוב שירים, לא לשיר רוק, נגיד. בואי תשירי שנייה עדין יותר. בואי תעשי את זה בעברית רגע. בואי, אתה יודע, כאילו, אני לא, אף פעם לא יכולתי ליצור אמנות מהמקום של אוקיי, אז מה אנשים הכי אוהבו, מה יביא לי את הכי הרבה הצלחה?
לא, אבל יש לך איזה משהו בראש שאת אומרת, אוקיי, ברור לי שאם הייתי עושה 1, 2, 3, הייתי מגיעה יותר, ליותר קהל?
כן. כן, לגמרי.
שזה מה? לעדן את ה...
קודם כל לעדן. לא להיות כאילו גל דה פז זאת שצועקת. כמה פעמים שמעתי את המשפט הזה, די, אני לא צועקת, חברים, אני שרה, זו צורת שירה. אני, כאילו, אם תמשיכו להגיד את זה, אני באמת אצעק, סתם. אז גם הרבה שנים עבדתי לפתח את הצורת שירה המאוד מורכבת הזאת, אז אתה יודע, כשאנשים שמים את זה במשבצת של צועקת, זה לא מגניב. אז אני, כן, אני חושבת שאם הייתי שרה עדין יותר, רך יותר, אבל לא מדי, כן, סבבה, לא מדי, לא מתוק מדי, ואם זה כן היה בעברית, ואולי הייתי מוכנה לעשות משהו שיותר פופי בווייב שלו, וכן, אני לגמרי רואה את המסלול שבו אני הולכת לשם. או תוכנית ריאליטי לצורך העניין. כמה שנים מציעים לי לבוא לתוכנית ריאליטי? עד היום, חברים, די, עכשיו זה כבר מעליב, יש לי קריירה.
רגע, היה לך סיבוב בתוכנית ריאליטי?
לא.
זאת אומרת?
לא הייתי בתוכנית ריאליטי. לא ראית אותי בתוכנית ריאליטי. מה שכן קרה, זה שבעונה השנייה של כוכב נולד, כשעוד לא ידענו אחרי נינט וזה, אתה יודע, זה מאוד דחפו אותי, ההורים שלי והחברים שלי, ללכת לאודישנים.
לא, אני לא בא באיזה...
לא, תקשיב.
מה, כאילו אני באתי באיזה טרוניה.
הלכתי לאודישנים, ולא קיבלו אותי. זה הדבר הכי טוב שקרה לי. זה לא היה בשבילי. להיות במקום הזה. אז לא, לא עשיתי אף תוכנית ריאליטי.
אבל מה, מתקשרים אלייך עדיין שתבואי
שולחים לי באינסטגרם. קצת מעליב, you guys.
לבוא לאן? לכזה The Voice וכאלה?
כאילו, תוכנית ריאליטי, כן.
אבל נגיד הכוכב הבא לאירוויזיון לא היית הולכת?
זה נשמע לי סיוט.
האירוויזיון?
לייצג את ישראל באירוויזיון, לא רוצה את זה.
לא היית רוצה לייצג את ישראל באירוויזיון?
זה המון, זה הרבה. זה הרבה.
אה.
זה הרבה, כן.
זה יותר מדי על הכתפיים?
זה יותר מדי, כן. זה יותר מדי.
אה, זה הפתעת אותי שאמרת.
כי אתה יודע, כן.
חשבתי שאת אומרת זה במקום של לבוז לזה.
לא, בכלל לא. מה, בתור, אני שרופה לאירוויזיון, אני גם רואה כל שנה, אני מתה על זה. עושה לילה לבן. זה פשוט, אני לא רוצה את האחריות הזאת. אני לא רוצה.
וואו.
כן.
תסבירי למה. כאילו, מה זה האחריות הזאת?
כאילו, לייצג מדינה שלמה במקום, ברור שגם כשאני מופיעה בחול עם המוזיקה שלי, אז אני כאילו מייצגת את המדינה שלי, אבל פה זה בא עם, אתה יודע, עם הפתק, כאילו, זה יותר מדי, אני לא רוצה להחזב, או, אתה יודע,
זה דליגיישן, זה עניין.
גם לא רוצה להתעקע עכשיו, צריכה לשיר 5 שנים את אותו שיר 1,000 פעם בכל מקום, וזה השיר היחיד, כאילו...
אם מתמזל מזלך, אז הוא תופס, ואת שר אותו 5 שנים.
זה נראה לי קשה, גם... כל התהליך של השיר אותו שוב ושוב ושוב, השיר אחד הזה, זה המון. אתה יודע, לעלות לשיר אחד, זה משהו שאף פעם לא אהבתי. אף פעם לא אהבתי לעלות לשיר אחד.
באיזה נסיבות עושים את זה?
כשאתה מתארח, נגיד, או נגיד, כשאני מתארחת, אני דואגת שלפחות יהיו 2 שירים, אבל לפעמים יש ערב כזה שאתה שר בו, ערב לא. לא יודעת. אז אתה עולה, אתה עושה שיר אחד.
כן.
זה כאילו, זה שנייה עד שכבר כאילו, הבנת איפה אתה, אז כבר זה נגמר, כאילו זה, אז הקטע הזה של השיר האחד, זה גם קשה לי. כי אני כבר, עד שאני מתניעה, אני צריכה כבר לרדת, זה כאילו, זה הרבה.
אבל זה, אבל, כן, לייצג את ישראל, היית אומרת, אוקיי, אני נוס... כי תמיד שדנים באירוויזיון, כן. אז השיח הוא, זה טוב לה לקריירה, זה לא טוב לה לקריירה, סביב...
אני, מה שטוב לי לנפש, לא לקריירה. זה העניין אצלי. כאילו, מה שעושה לי נעים בפנים, מה שמרגיש לי נכון, אתה יודע. יכול להיות שבאיזשהו רגע מסוים, עם שיר מסוים, יאללה, בוא נעשה את זה, אבל דרך תוכנית ריאליטי, לא יודעת, כל הקושי הזה שמדינה בחרה בך, מדינה שלמה עכשיו בחרה בך, ואתה הדבר האחד הזה שהם מכירים מהתוכנית, אתה לא איזה עולם שלם ומלואו, אתה איזה זווית אחת שהתוכנית הזאת בחרה להראות להם.
אבל זה לא היה שיקול אף פעם, אף פעם לא עשית שיקול כזה?
לא.
של לעשות את השיר, טיפה להכניס בו משהו כדי שיהיה יותר פופולרי?
רק כשזה מגיע מהמקום של היצירה, ואז אני אומרת, אוקיי, אם נעשה את זה ככה, זה גם יהיה באמת יותר... רק כשזה מגיע ביחד עם היצירה, אף פעם לא יוצרת מהמקום הזה. לא.
מתי הרגשת אבל שאת כאילו עושה מה שאת לא רוצה לעשות? כאילו מאיפה? זה מרגיש שיש איזה משהו שאמרת, עשיתי את זה והתחרטתי שעשיתי את זה.
קודם כל, שוב, האלבום הראשון, אני לא מתחרטת עליו, אבל כן, זה היה תהליך מאוד מאוד קשה של אני כזה מקשיבה למה שאומרים לי, אבל לא עד הסוף, כי הוא לא היה אלבום מאוד... פופי, אבל... וגם אתה יודע, אני כאילו... יצא לי נגיד... אני לא אוהבת שאוכלים כשאני שרה. נגיד לשיר באירועים, שזה עבודה מדהימה, יש לי מלא חברים שעושים את זה מדהים, וזו עבודה סופר מכובדת.
מה זה אירועים? אירועים כמו מה?
אירועים, שמחה, מועדים לשמחה, חתונות וכאלה.
כזה? כן.
זה, אמא שלי הייתה עושה את זה שנים אגב. אני די בטוחה שזה מה שגרם לה להפסיק לשיר, אבל בקיצור, יש לי הרבה חברים שעושים את זה ועושים את זה מדהים, וזאת עבודה מדהימה, אבל אני לא מסוגלת. אני שאר החברים, כולם להסתכל עליי בבקשה, אני פה כרגע, אני העניין ולא אף אחד אחר, תודה רבה. זה, אתה יודע, זה גם טראומות לשיר בסלון כזה למשפחה שלי, ואז כזה מישהו מתחיל לבכות, ואז מישהו כזה בא, דופק בדלת, וכולם קמים, ואני, כאילו זה, אני צריכה...
אז את לא עושה את זה?
לא. אני לפעמים עושה שיר חופה. אם זה שיר שלי.
בסדר, אבל שיר חופה כולם זה.
יש לי כזה...
כולם ברגע, אף אחד לא אוכל שניצל.
יש לי מעריצים כזה שמבקשים שיר שלי, שיר חופה, ברור שאני אבוא.
מה זה? מה את שר
בו? בעיקר קונקריט סקאי.
אה, שזה חדש יחסית.
כן, בעיקר אותו. כן. ו-Never Far. זה השניים.
כן.
זה כמו שיש לי חברים שלא סובלים ללמד. הם מוזיקאים ומתחילתם ללמד זה נורא. אין להם סבלנות לזה, ואני מתה על זה. אתה יודע. זה כאילו, דברים מסוימים שמתאימים לאופי שלך או לא מתאימים לאופי שלך.
זה מעניין, Concrete Sky ו-Never Far, אלה שני השירים היחידים, שירים תוך שאני זוכר, שהם באמת כאילו, שאין בהם את ה...
לא נכון, אולי כן.
לא, אגב, לא, אני גם אומר את זה לטובה, אלה השירים הכי מעניינים.
למה? יש גם את Morning Pong. זה השיר שחותם את Supply and Demand. זה רק אני וקלידים כזה, וזה שיר אהבה מתוק.
The silence of the city echoes loudly in my head. After a night of endless spinning, and I still can't find my bed. The sun comes out like a ray of gold, covering the neighborhood. In the silence in the city, I've never felt so good.
גם דמול. גם מסופליי דימנד. אבל כן, אני מבינה מה אתה. זה לא סתם השני שירים היחידים שהם... וניו.
נכון.
זה השיר הכי שמח.
תזמזמי רגע את ניו?
זה.
נכון.
I think I'm in the right direction. You, hey. Can you feel this nice sensation?
אבל מה, אבל כאילו תמיד יש שם איזה משהו, אני מרגיש שהרבה מהשירים הם...
איך סבתא שלי אומרת?
סבתא שלך?
תמיד היו לך עיניים עצובות. לא, זה מתקשר למה שאתה אומר עכשיו.
סבתא שלך עוד איתנו?
כן, כפרה עליה. סבא וסבתא שלי, ההורים של אמא שלי. כן.
לכמה הם?
הרבה, אבל הם alive and kicking.
מרגיש לא בסדר.
הם היחידים שנשארו לי, אבל חמסה עליהם. בקיצור, סבתא שלי אמרה לי, תמיד יש לך עיניים עצובות. תמיד היו לך עיניים עצובות, אז כנראה שזה קשור. יש איזה עצב תמידי שם בפנים, מה נעשה?
אולי עוד... לא, כי נגיד, My Misery. זה כאילו... זה מתחיל לא כזה עצוב גם, My Misery.
זה גל ניסמן כתב את זה.
גל ניסמן כתב את My Misery?
לא, הוא כתב את ההתחלה שלו, איזה צ'אנק ממנו, ואז אני המשכתי והלחנתי אותו. אז הרבה מהמיזרי הוא גם שלו. סבבה? כן.
לא, מה תפס אותי בזה? It hit me right. אני מרגיש לא בנוח.
לא, תרגיש בנוח.
שאני נותן באנגלית, את מבינה?
תן באנגלית.
It hit me right when I was thinking... I may have found it, a place for me. So long ago, it was when I heard the sound that surrounded my misery. וזה, a train will come, וזה גם משפט שחוזר על עצמו.
נכון.
A train will come for everyone. It's just a matter of time. So before you go up, just make sure it's your turn to climb.
נכון.
For my misery.
It's your turn to climb.
די בטוחה שזה ניסמן. אבל אני לא זוכרת, כי זה היה ממש מזמן, ואנחנו לא כותבים לי כתב איזה שורה, אבל... כן, זה... זה כזה על מישהו שמת. בעיקרון. I look down from where I am right now, on my cloud, וכל זה, כאילו. אז מסתכל למטה וכזה... תשתדל לסגור את כל העניינים שלך, ולוודא כאילו, בכל רגע נתון הרכבת יכולה לבוא ולפגוע בך, בקיצור. בכל רגע נתון זה יכול לקרות. החיים יכולים לעשות פשוט את הקאט כאילו. זה חלק אחד של השיר. סבבה?
בכל רגע נתון רכבת יכולה לפגוע
כאילו
בך?
כאילו הרכבת היא המטאפורה למוות פה.
ואז מה?
It's just a matter of time.
כן.
So before you go up,
go up זה מה, לפני שאתה מת?
כן, יעני, למעלה, or to your cloud.
כן.
Just make sure it's your turn to climb, כאילו. יש לי איזה קטע כזה, שאני כאילו כל הזמן, יש לי את המחשבה הזאת בראש, שכל רגע החיים יכולים להיגמר. אני חיה עם זה, זה נורא. זה תורדני, אבל זה האופי שלי. גם בגלל דברים שעברתי, וזה אתה יודע, אבל... אז אני כל הזמן חיה במחשבה הזאת שצריך כאילו...
לתפוס את החיים.
לתפוס את החיים, כן, לתפוס את החיים. לא לתת, כאילו, גם אם הרגע הזה בא, אז כאילו להיות אלרט, כי אולי אם אתה תהיה אלרט, אז כאילו תוכל לחמוק ממנו, או כאילו לפחות לחיות הכי טוב ולעשות הכי הרבה ממה שאתה יכול, את ההחלטות הנכונות, מה כן מתאים לך, מה לא מתאים לך, לפני שזה קורה.
אבל מה זאת אומרת, תראה אם זה התור שלך לטפס.
כן, לא, זה מה שאמרתי, זה ניס, זה גל קצר.
זה צריך אותו בשביל זה.
זה צריך אותו בשביל זה, אבל כאילו, אז אני אומרת, זה מה שאני לקחתי מזה, כאילו.
יו, איזה קטע, אני פירשתי את השיר הזה אחרת לגמרי.
מעולה, זה מדהים, אבל זה מה שאני אומרת, תספר לי מה פירשת.
A train will... כאילו, הדימוי של רכבת, אני עולה על הרכבת, הוא בראש שלי, הוא דימוי חיובי.
אפילו שאתה יהודי.
כן. זה יותר מרכבת ההפתעות מאשר מזה. כן, עולה על הרכבת. רכבת לילה לקהיר. לא, עולה על הרכבת, באיזה כן. מין הרכבת שלך עוד תגיע, כזה.
כן.
ואצלך זה כאילו, הרכבת תבוא ותהרוג אותך.
כן.
עוד מעניין.
כן, אני מצטיירת.
רק תוודא שכשההצלחה או האושר שלך מגיע, תוודא שאתה עולה על האושר הנכון, תוודא שאתה התפיציו.
מדהים, לקחתי. לא, אני פשוט בן אדם הרבה יותר מורבידי ודארק מבפנים ממה שאני נראית מבחוץ.
כן. אבל המישהו שמת זה איש ספציפי או זה סתם, או זה צורת כתיבה?
שוב, בגלל שהוא התחיל את השיר הזה, אז אני לא הצטתי את זה, אני רק המשכתי את מה שהוא התחיל, אבל אני כן איבדתי את אבא שלי בגיל ממש צעיר, אבא שלי הביולוגי, כשהייתי בת 20, אתה יודע, שיחת טלפון הזאת באמצע הלילה שאף אחד לא רוצה לקבל, כאילו פתאום לפנות בוקר, אז אתה יודע, זה כאילו...
מה קרה לו?
הוא מת מדום לב, בגיל 45. הוא היה נהג מונית מאוד עצבני, אלעתי, מעשן בשרשרת, והקטע איתו זה שלא הייתה לנו מערכת יחסים טובה, בכלל. לא היינו מדברים הרבה.
זאת אומרת, ביולוגית, קרוב שלך התגרשו כשהיית מאוד...
מאוד קטנה. שנתיים כזה, שלוש.
אה, ממש. אחים בזה יש לך?
כן, אבל כאילו, מאבא ואימא שלי רק אני. יש לי או חצאי אחים או אחים חורגים. אז אתה יודע, אז כשמישהו קרוב אליך נפטר, אז יש את הכאב הזה שאתה איבדת מישהו שהוא נורא קרוב אליך, ולא יהיה לך את זה יותר, אבל אתה נשאר עם כל הזיכרונות. וכשמישהו שהוא כאילו אמור להיות קרוב אליך, אבל המערכת יחסים שלכם הייתה מפוספסת באיזשהו מקום נפטר, אז זה כאילו... הלך הצ'אנס האחרון להכיר את הבן אדם, ואז אתה נשאר עם כל הסימני שאלה, שאף אחד בחיים לא יענה לך עליהם. אז זה כאילו נגע בי במקום הזה.
כמו מה? סימני השאלה?
גם להכיר את הבן אדם יותר לעומק, אתה יודע, כאילו, מי הוא? כמו שהיום אני מכירה את אמא שלי, אני כבר לא, אתה יודע, עד גיל מסוים ההורים הם כזה הורים, ואז היו את הקולט שהם אנשים גם, והם היו אנשים לפניך, והם היו אנשים מגניבים גם, ושתרסת עליהם הכל. אז כאילו...
לא, אני צוחק בעיקר, כי יש לי שני ילדים קטנים.
אוקיי. אז אני נגיד, לי אין. אז מי הוא היה? כאילו, מי הוא היה באמת? אתה יודע, אנחנו נורא דומים ויזואלית, אני ממש כזה קופי שלו.
ולא הייתם בקשר משלב מסוים?
לא. לא, לא היינו בקשר... בכלל, בעיקר בגללו, כי הוא לא הראה את העניינים שלו, והוא לא הצליח להיות אבא טוב. סבבה, אבל התחלנו קצת לדבר, ממש לפני שהוא נפטר. להיות בקשר. קצת. כי אני הרגשתי שאני כבר יכולה, כאילו, לשחרר. ודאי, אני בת 20, והייתי מאורסת, ואני מתחתנת, ואני רוצה, כאילו, להיות בקשר עם אבא שלי, וזה וזה וזה.
אז הוא מת לפני החתונה?
כן. לגמרי. כן. אז כאילו, אתה יודע, מלא כזה, מי הוא היה, מה הוא אהב, הוא אהב אותי, הוא לא אהב אותי, כאילו, מה היה הווייב, למה הוא לא דיבר איתי, מה, לעשות את השיחה הזאת, אתה יודע, אני גם בן אדם ששונא לשמור בפנים. אין דברנית יותר ממני. אני מרגישה משהו, אני מכירה אותו, אני לא יכולה לשמור בפנים. כאילו, אז זה, אתה יודע, זה קשה המקום הזה, שהוא נשאר תמיד מלא סימני שאלה. אז זה עוד יותר חיזק לי את החרדות.
כן. לא, כשאמרת על סבא וסבתא שלך, אמרתי לעצמי, זה לא... האמא שלי נפטרה כשהייתי בן 14. ואני זוכר שפעם ישבתי בחדר אוכל בגלץ עם... לא חשוב שמות, אבל מישהו מבוגר ממני בהמון. והטלפון שלו צלצל והיה כתוב על המסך אמא. ואני אומר, תשמע, זה לא הוגן הדבר הזה. זה לא, כאילו... הוא היה בגיל, שאמרתי לעצמי, יש לך עוד אמא יחצוף כזה. ואז אמרתי, סבא וסבתא, אבל בסדר, אם אבא שלך מת, אז אני אומר...
איבדתי שני אבות.
אז אני אומר, בסדר, אז מותר לך.
שניים איבדתי.
אז מגיע לך.
גם את זה שגידל אותי וגם את זה שזרה אותי.
שזה היה ממש לא מזמן, נכון?
נכון.
האבא...
שנתיים תכף, נראה לי, כן.
אז בסדר, אז מגיע לך סבא וסבתא.
ואימא מדהימה גם, חמסה עליה, כן, לגמרי.
עד 120. הזכרת את Supply and Demand, תני מילה על הכותרת הזאת.
אז אפרופו שירים שאני כותבת כדי לעודד את עצמי, כן? לפני שכתבתי את השיר הזה, יצאתי מבית של חברה, לא חשוב שמות, ועל הבית
אבל איך קוראים לה?
מאוד מפואר כזה, אוקיי? ואני כזה, יואו, זה מטורף שאנחנו באותו גיל, וכאילו, לא משנה, זה לא קשור, זה מהמשפחה כזה וזה, אבל אתה יודע, זה לא משנה, איזה מטורף זה שאני מכירה אנשים בגילי, שהם כזה גרים בכזה דבר, כאילו, ואני כאילו כזה בדירה שלי בפלורנטין. ואז התאגן לי בראש המשפט, some are just luckier than me, some are just luckier than me, ממש כאילו עם המגינה.
Some are just luckier than me, I guess I'm luckier than some.
שמעתי שפה שאני רנדי נאומה לכנסה. זה התקופה שהייתי שבת פולה רנדי נאומה.
עוד להציע לו.
חלום. ואחרי כמה ימים, אולי I guess I'm luckier than some. אוקיי, הנה התובנה. סבבה, כן? נכון? כמו שאימא שלי תמיד אומרת, יכול להיות יותר גרוע. ואני תמיד אמרתי, כן, אבל גם יכול להיות יותר טוב. זה העניין של הכוס המלאה. ואז ישבתי באמת לכתוב את השיר הזה, ובתוכו יש, so I'm learning to work with supply and demand, כאילו, וכשחיפשנו שם לאלבום, אז אני חושבת שזה רז, הבסיסט, אחרי שהוא שמע את השירים וקרא את הטקסטים, הוא אמר, אני חושבת ש-supply and demand זה שם ממש טוב לאלבום.
So I'm learning to work with supply and demand, and it's good. And it's grand.
אבל מה זה I'm learning to work with supply and demand?
אני אומרת לה, כאילו, מה שיש לי, עם הצעה וביקוש, כאילו, מה ש... אתה יודע, מה ש... יש, כאילו, סוג של. זאת אומרת, אנשים רוצים ממני משהו מסוים, אז אני עובדת עם זה. אתה מבין? אני נותנת להם את זה. כאילו, מין כזה... המקום שהייתי נמצאת בו גם שכבר כן, כאילו, אנשים מצפים ממני למשהו מסוים, כאילו אני כזה גלד פז, ואני שער הרוק, ואני כזה אישה חזקה, ואני כזה יאללה בוא נאמץ את זה. למרות שבהפוך על הפוך, דווקא באלבום הזה מאוד נרגעתי.
ב-Supply and Demand.
כן.
כן, למרות שגם הוא...
אבל הוא הרבה פחות. אני לא צועקת באלבום הזה.
מי אמר את הזאת שצועקת?
כל כך הרבה אנשים. כל כך הרבה אנשים. כן.
יש שם, קודם כל זה שיר מדהים.
תודה, הוא אהוב עליי עד היום.
הוא שיר מדהים, וגם הביצוע שלו ב-Uncovered.
כן.
הוא גם ביצוע יפהפה ממש.
תודה.
יש שם, אני לוקחת עצות משק חול.
כן, זה הרגיש, כן, כאילו זה כזה, לפעמים אתה יודע שאתה כזה מדבר עם עצמך, ואתה כזה, כמו שאתה אומר לדבר לקיר.
כן.
כאילו לא מקבל שום דבר וחזרה, אני לא יודעת מאיפה בא למשפט הזה. תראה, אני מאוד סגרתי את עצמי בתקופה שכתבתי את האלבום הזה, ממש, איזה שלושה שבועות בבית, והשתמשתי בכל מיני חומרים גם, כאילו שעזרו לי להגיע לכל מיני מקומות, כאילו גם הוציאו ממני משפטים לא רגילים, וכאילו, אתה יודע, זאת אומרת, התמסרתי לתהליך.
החומרים עוזרים להגיע ל...
לקנסל את הרעש, ולהתמקד באיזה נקודה אחת, כאילו, שקשה לפעמים להתפקס עליה.
זה הייתה שיטת עבודה?
כן.
כאילו, אני קמה בבוקר, לוקחת...
שם מייקרודוזינג וכותבת. עשיתי רק את זה שלושה שבועות. ואגב, Supply and Demand לקח לי כמה ימים לכתוב את השיר הזה, אפילו איזה שבוע, שזה הרבה אצלי.
Supply and Demand זה לא השיר...
Old Bag of Sand, כאילו, אני מתכוונת, סליחה. Supply and Demand כתבתי אותו בשלושה שבועות בערך, כן. כמו עם האלבום...
את מה, את האלבום?
כן.
בשלושה שבועות.
ככה אני עושה תמיד. גם האלבום הזה החדש שאני עובדת עליו, אני לא אמנית שכותבת לאורך היום-יום שלה, לאורך החיים שלה. אני יכולה שנה-שנתיים לא לכתוב כלום, ויש לי רק הבלחות. כאילו דברים צפים למעלה. משפט, מנגינה, ואז אחרי איזה שנתיים אני אוספת את הכל, אני נועלת את עצמי לאיזה שבועיים בבית, בעזרה גם של אנשים, אתה יודע, כותבים חברים וזה, ואני פשוט כותבת את הכל.
אבל פה היה משהו ייחודי, את אומרת, שהסתגרת לבד?
עם עוד אנשים, כאילו...
עוד אנשים.
באים והולכים, אבל אני לא יוצאת מהבית, אני לא עובדת, כאילו אני לא מלמדת, אני לא עושה כלום, אני לא... אפילו לא רדיו, לא הופעות, כלום.
אבל הכתיבה היא שלך? באלבום הזה, הכתיבה היא שלך?
היא תמיד שלי.
מה כל האנשים האלה עושים שם?
הם עוזרים לי לכתוב, אבל אתה יודע, זה יכול להיות co-writers, אבל הרוב, הבסיס הוא תמיד בא ממני. ואז פתאום מישהו זורק איזה משפט, ואני כזה, וואי, נכון. או אולי בואי תנסי את האקורד הזה, ואז וואי, כן, מעולה. ואם תנסי להחליף, אתה יודע, אני מתייעצת, אני... עם השנים אימצתי את הכתיבה המשותפת. זה מדהים.
אבל פה אני זוכר שסיפרת שזה כן היה אלבום הרבה יותר שלך מאשר של הלהקה.
כן, גם היו שם הרבה ריבים באלבום הזה.
כל האנשים שהיו סביבך בזמן היצירה, זה לא הלהקה?
לא, לא. זה חברים שלי שהם מוזיקאים, והלהקה הייתה סביבי ביצירה עם המפיקים, זאת אומרת, של ה-bigger picture, כאילו, אבל הכתיבה עצמה זה היה בעיקר עם חברים אחרים שאני פשוט... מרגישה איתם בנוח, והם כותבים, כאילו אני...
שעד אז הלהקה כן הייתה שותפה ביצירת השירים?
אף פעם לא.
אף פעם לא?
לא.
תמיד את הבאת החומרים ללהקה, אמרת חבר'ה, זה מה שעושים.
כן, כן.
אז הריבים הפעם היו על מה?
על זה שאני משנה את פניה של הלהקה. ושאני נותנת המון משקל למפיקים, ופחות להם, כלהקה. ושאני לא רוצה שהם יהיו בהקלטות של השירה, אני רוצה להיות לבד עם המפיקים, כי הרגשתי שזה מה שנכון לי. היו שם הרבה דברים שהלכתי באמונה מאוד עיוורת, רק עם מה שתחושת הבטן שלי אומרת לי. ואני מאוד שמחה על זה, כי אני שרופה על האלבום הזה, באמת. אבל זה היה קשה, כי היו באמת הרבה ריבים.
וזה גם...
הם הרגישו excluded, כאילו.
לא, אבל עד שהרכב פורק בחסות הקורונה זה קשור?
לא, 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 השלמנו אחרי
סופן. התגברתם וזה...
הוא חזר.
אוקיי.
עשינו כבר, היינו חזקים מתמיד, והיה לנו גם אחלה של מספר בחשבון בנק של הלהקה, עשינו הופעות, עשינו קליפים, ואז בום.
נגמר.
כן. לא שרדנו את זה.
והחומרים, את עדיין משתמשת בדברים כדי לכתוב? את ממליצה?
האלבום האחרון נכתב...
הפודקאסט העמדה הרשמית שלו, רק צריך להגיד, אנחנו לא...
בגלל זה לא אמרתי סור, דברים
זה,
חד משמעיים.
ברור.
האלבום האחרון
ברור,
נכתב...
זה עם... ברמה הרשמית, אבל ברמה לא רשמית...
ברמה לא רשמית...
אנחנו מאוד ממליצים.
זה עוזר לי, כן. לפעמים בדיעבד, אבל האלבום האחרון דווקא, כל מה שחוקי, רק רוזה וויד. רוזה וויד, זה מה שאיתו כתבתי את האלבום הזה, מלא רוזה.
יפה. אז הרוזה, את עדיין משתמש ברוזה כדי לכתוב? לא, באמת זה...
זה עוזר.
כן?
כן, לגמרי. כי שוב, זה קצת מנקה, אתה יודע, את הרעשים. אני כאילו, נגיד, אתה שם אותי עכשיו בחדר שקט, זה הסיוט שלי.
וואו.
זה הסיוט שלי.
כן.
אני ליטרלי, הראש שלי מתחיל כאילו לבעור ממחשבות אני, לא. גם כשאני כותבת מוזיקה, יש טלוויזיה ברקע. תמיד יש משהו ברקע. אני לא יכולה עם שקט.
כן.
אני מתה.
איזה חבר העלה לאינסטגרם תמונה של הבית שלו, ממושב שהם גרים בו עכשיו, ומעלה תמונה כאילו פסטורלית, בשקיעה כזה, בית מבודד כזה, שדות וזה. כתבתי לו, זה סך כל החרדות שלי, מה שהעלית עכשיו.
כל הזמן, כן. סופש, מגניב.
כן,
כיף,
ברור.
להיזכר שיש טבע וזה, אבל
ברור.
לחיות כאן, אני לא יכולה. חרדות.
אבל תגידי, בסופלי אינדימנד, במשפט הזה, בטייטל הזה, יש גם איזה משהו שמתכתב עם חוסר שביעות רצון? עם איזה מרמור ביחס עם הקהל?
חלילה. מאוהבת בקהל שלי. הקהל אף פעם לא היה הבעיה. אם כבר, אני לא אשתמש במילה מרמור, כי אני לא אדם ממורמר מטבעי. אבל אני הרגשתי שהמדיה היא המפלטת היותר גדולה שאני עומדת מולה. כי הקהל, אני תמיד ידעתי, מי שרואה הופעה שלי, שומע אותי, היא המעריץ שלי. אני יודע שזה קצת נשמע כאילו כזה, אני אהפה על עצמי, אבל זה מה שהחיים הראו לי. יש לי חיבור מאוד חזק עם אנשים, מאוד חזק עם הקהל, דווקא המדיה היא תמיד הייתה המפלצת הגדולה הזאת לעמוד מולה. כאילו, אם הקושי היה מול משהו, זה תמיד מול זה. אף פעם לא מול הקהל. יש לי את הקהל הכי מדהים
שמה?
בעולם.
שמה? כאילו, מה תארית היחסים עם המדיה?
חוץ מ-88, וכאן כמובן שתמיד פרגנו לי, אני לא אומרת את זה כי אני כאן, אבל זה באמת נכון. היה קושי, קושי כאילו חוסר הבנה, they didn't get me, כאילו, תבין? אז היה באמת הרבה שנים עד שהצלחתי לחדור מתחת למדיות מסוימות. אבל אני...
אבל את עדיין אני מניח לא איפה שהיית מצפה שתי, או רוצה שתי.
בהרבה מובנים כן, ובהרבה מובנים לא. זאת אומרת, אני תמיד רציתי שהשם שלי יהיה מקושר עם איכות. זה הדבר שתמיד היה הכי חשוב לי. שכשמישהו אומר את השם שלי, אז המילה, הדבר הראשון שקופץ זה, אוקיי, זה בטח טוב. עכשיו בואו נלך לשמוע את זה.
זאת שצועקת טוב.
בדיוק. אז אני מרגישה שדווקא שם ניצחתי, מאוד הצלחתי. אני מרגישה שגם כזמרת וגם ככותבת, אגב, שזה היה האתגר הכי גדול שלי, כי כשהייתי ברימון, אמרו לי, את שרה מדהים, את לא כותבת מספיק טוב, את צריכה שאנשים אחרים יכתבו לך.
וואלה?
כן. זה העליב אותי נורא. ואז אמרתי, סבבה, סבבה. הלכתי ו... אז זה שאנשים, נגיד, מדברים איתי על הכתיבה שלי, וזה שאני מלמדת כתיבה, וזה שאני, באמת השם הוא בא עם איכות, אז מהמקום הזה אני מרגישה שניצחתי. עכשיו אתה אומר, בוא נפצח איך מגיעים לעוד קהל. כשאתה לא מתפשר, ואתה לא מוכן להגל פינות יותר מדי, אז כן, זה יותר קשה.
אבל המדיה היום רלוונטית?
כן.
כאילו כמה זה משנה? אם 88 משמיעים שירים שלך או לא?
לא, זה משנה.
כן?
זה משנה. אולי לא במספרים הגדולים של הבום, אתה יודע, בעידן הזה גם של הטיק טוק וזה, שזה כאילו מבחינתי הפיצוח ראש הכי גדול שלי ביני לבין עצמי כרגע.
שמה?
איך את נותנת יותר כאילו במקום הזה?
את שם? את ב...
אני באינסטגרם, אני עדיין לא לגמרי כזה התמסרתי לטיק טוק.
יש לך חשבון בטיק טוק?
כן.
את מעלה דברים לטיק טוק?
ממש מדי פעם. לא מספיק.
מה?
אבל אני כן רואה שכל פעם שאני מעלה... לאן שהוא, בום, העוקבים שלי עולים. כאילו, אני יודעת שברגע שאני אגיד, אוקיי, זה מה שאני עושה עכשיו, you know, כן. סבבה, למדת לכתוב טוב, למדת לשיר טוב. סופליי אין דימן,
גם ברשתות.
בדיוק.
תתני את העבודה וזה יהיה זה, אבל... טיק טוק גורם לי להרגיש, אין הרבה, כאילו...
ואתה מרגיש זה כן?
וואו. שבוע שעבר גם היו פה האחים סוויסה. מכירה את האחים סוויסה?
כן.
אמרתי גם להם, כל פעם שאני מדבר עם... אומני היפ-הופ, כאילו צעירים, אני מרגיש זקן. רציתי לשאול משהו על הפלואו שלהם, או על ורסים, ואני כזה, מה אתה עושה? אז ככה אני מרגיש שם בטיק-טוק. אני כל מה שאני בטיק-טוק, אני אומר עצמי, הייתה תקופה שהעליתי כל מיני דברים, לא כאילו, התעלית את מי וכאלה, אבל הייתי מעלה קטעים משידורים וכאלה. וכל מה שאני כזה, מה אתה עושה? מה אתה עושה?
אז זהו, זה הסלף-סאבוטור מבפנים, כזה שצריך לשחרר... זה, כאילו, זה טיק-טוק הוא לא לאנשים שלוקחים את עצמם יותר מדי ברצינות. זה המקום שצריך לשחרר אותו.
אני, אגב, אירוויזיון, בשלושה אירוויזיונים האחרונים, אני ועקיבא נוביק משדרים את האירוויזיונים, ואז באירוויזיון האחרון מישהו לקח, מישהו, אין לי מושג מי, זה גם פרופיל אנונימי, שיש לו רק את הסרטון הזה, לקח, חתך את כל הקטעים... לקח קטעים מצחיקים שלנו, של הערות מצחיקות, העלה אותו, זה הגיע באמת למאות אלפי צפיות, ואני, אני לרגע אמרתי לעצמי, וואו, אוקיי, הנה, עשיתי את זה בטיק טוק.
זה באמת היה מאוד מצחיק, אגב, אני ראיתי את הכל. היו שם כמה יציאות מעולות.
אבל זה לא חשוב. החשוב הוא שכאילו פרצתי לשוק שלא הכרתי קודם, שהוא הטיק טוק, ואמרתי לעצמי,
הנה זה קורה.
ומישהו עשה את זה בשבילי, אמרתי, אוקיי, עכשיו אני מסתער על הדבר הזה, ולא היה לי מושג איך, כי אני זקן.
זה כמו שדי-ג'יי לוקח שיר שלך, ועושה לו איזה רימיקס, שאתה בחיים לא היית חושב עליו, ואז אתה נהיה מפורסם. זה כזה, אתה מבין? זה כאילו כזה. ואז משתכים להשמיע את זה בכל מקום וזה. אתה אף פעם לא יודע מאיזה כיוון זה יגיע, אבל אני פשוט תמיד צריכה ליהנות ממה שאני עושה. לא יכולה לעשות דברים בלי ליהנות מהם. בגלל זה אף פעם לא הייתי שכירה טובה.
איזה ארץ, היה לי משפט כזה מאחד השירים שלך, שאני לא זוכר מהו. כל עוד אני כאן, בוא נוודא שזה כיף.
תשמע כמו משהו שמתאים לי להגיד.
נכון?
כן, ברור, כן, כי זה כאילו, אבל זה כאילו הפלוס והמינוס אצלי, אני מניחה, לא יודעת.
מה זה השמש והירח? Sun and Moon.
No matter what I do, no matter what I choose, lately I feel weak and tired.
תראה, זה מאוד אישי, אבל אני אחלוק. כאילו לומר את זה בעדינות, זה היה תקופה בחיים שלי שראיתי שני מסלולים של החיים שלי מתפצלים, והשמש והירח, היום והלילה, זה היה הדרך שלי, המטאפורה שלי בעצם להשתמש בזה. זאת אומרת, אני נשארת נשואה, כאילו, בחיים האלה שכרגע אני מרגישה שאני כבר לא הבן אדם שהייתי לפני, או שאני יוצאת לאיזה דרך חדשה, ואני כאילו חותכת את כל החבלים שמחוברים אליי, ואתה יודע, מתחילה מסלול חדש.
אז היא נשואה עדיין.
כל Hummingbird זה אלבום גירושים שלי. כל השירים שם זה על הכאב שעברתי בתקופה הזאת, ועל המוות של משהו וצמיחה של משהו, וכל האלבום הזה. כן.
ואז שמש זה כאילו להישאר וירח?
זה היום, כן. והלילה זה כאילו החיים החדשים האחרים האלה, יותר כאילו פרועים, או אתה יודע.
So how do I choose between the sun and the moon? Did I wake up too late? Did I go to sleep too soon? All I hear is the sound of a crying harpoon. I'm losing myself, I am turning to someone new.
אובייסלי בחרתי בלילה. כן, בחרתי ללכת.
אובייסלי כי אנחנו יודעים שזה מה שקרה?
כן, כי אני יודעים שזה מה שקרה.
או אובייסלי כי ברור שזה מה שצריך לבחור?
לא, בכלל לא, כי זה מה שקרה פשוט. כן.
זה לא אובייסלי שזה מה שצריך לבחור בסוף?
מה שעושה לך טוב?
כן.
כן, זה ברור. לא שצריך אובייסלי להתגרש תמיד, זה מה שאני מתכוון.
היית, מה, התחתן בגיל 20?
כן. זאת אומרת, גרשתי בגיל 28, 7, אני חושבת, כאילו, לא, 8. כן. היינו ביחד מגיל 19, זאת אומרת, כל שנות ה-20 שלי בעצם, הייתי נשואה.
מדהים.
מה שאנשים כאילו, וואו, גפים על החיים שלהם וזה, אני הייתי כזה ב-50s.
לא תמיד, אגב.
כן.
לא תמיד כולם מפיעים.
נכון, לא תמיד.
בשנות ה-20.
נכון.
וגם אפשר לעוף על החיים בזה.
בגיל 30 זה יותר כיף. כי אתה יותר מבוסס ויש לך יותר כסף. אולי הגוף שלך קצת יותר כואב, אבל אתה יותר יודע מי אתה מבפנים.
כן. לא, אני יודע על עצמי שאני התחלתי לבלות רק עם הילדים. לא איתם, אלא איתם בחיים, כאילו. כשהם נולדו.
חשבתי כאילו, לוקח אותם כזה למסיבות.
לא. ואז כשחברים שלי נטולי הילדים, אתה אומר להם, אני נהנה הרבה יותר מכם עכשיו. אתם לא מבינים כמה אני נהנה הרבה יותר מכם עכשיו.
מדהים.
כן. אבל זה מדהים שהתחתן בגיל 20, לא?
אני הייתי בת 20.
כן. הוא לא היה בן 20.
28.
זה עדיין צעיר. כן. 28 צעיר.
כן, לא כמו 20 אבל.
כאילו מכל מה שאני יודע עלייך, זה לא מתחבר לי. כאילו ללכת לקשור את עצמך למישהו בגיל 20.
דווקא כן, כי אני בן אדם מאוד טוטלי. אז אם זה מה שהחלטתי שאני עושה באותו רגע, זה מה שאני עושה באותו רגע. אז מהמקום הזה זה כן מתאים לי. אתה מבין מה אני אומרת? כאילו אני כזה לא רואה בעיניים. אם זה מה שהחלטתי לעשות, אז זה מה שאני אעשה.
אז... והפרידה הייתה קשורה לחזרה מלוס אנג'לס?
הכל היה קשור. כן, זה היה פשוט, לעשות את זה פשוט וקצר, איך אני יכולה לרצות בגיל 28-7 את מה שרציתי בגיל 19-20? אני לא אותו בן אדם.
אוקיי.
כך הרגשתי. אני לא אותו בן אדם, אני לא רוצה אותם דברים. אני מצטערת.
זה נכון לכל גיל, לא?
אני חושבת שמגיל מסוים זה כבר, אתה מתחיל להתעצב יותר, ולדעת מי אתה, ומה אתה רוצה, ומה מתאים לך, מה לא מתאים לך, מה טוב לך, מה לא טוב. שנות ה-20, זה, אתה יודע, זה כאילו שנים עדינות כאלה יותר, ופשוט הייתי בן אדם אחר. כן. זה פשוט היה זה. לא רציתי את אותם דברים יותר.
טוב, יש לי שאלות מהקהל, בסדר?
בטח.
אני ביקשתי מהקהל...
אני
ביקשתי מהקהל שאלות, בואי נראה מה, אני אפילו הסתכלתי עליהם עדיין, בואי נראה מה קרה. ניר שואל, שאלה קשה, בסדר? תהי מוכנה, הקהל לא סולח, בסדר?
כי הוא מדהים, אני יודעת.
קהל אכזר. איך זה להיות הזמרת הכי טובה בארץ, בפארק כזה גדול מכל האחרות?
והנה מגיע הקטע הקשה?
לא, זה היה הקטע הקשה.
אוקיי.
לאן את עוד שואפת להגיע? שאלה חסרת רחמים, אני יודע, אבל אין מה לעשות, נסי לענות עליה.
קודם כל, תודה. איך עונים על זה?
לאן את עוד שואפת להגיע?
מה שאמרתי לך, קודם כל אני מאוד אוהבת לגלות כל מיני עומקים חדשים בקול שלי. כאילו מה אני כבר יודעת נגיד, אוקיי, את זה אני יודעת, הכל משתנה, הכל מתפתח, מה יהיה הצעד הבא, זה ממש מעניין אותי. אני שואפת להגיע לעוד קהל, לעוד ארצות, לעוד מדינות, לעוד, פשוט לעוד.
מישהו שאני לא יודע איך קוראים לו, שואל, מתי שחזור של ההופעה המדהימה בצוללת משנת 2019?
זהו? בלי כאילו תיאור של מה היה שם? 2019 היה קורונה, נכון?
רגע לפני, לדעתי.
כי אני אגיד לך מה...
היה משהו מיוחד שאת זוכרת
כן,
מהופעה בצוללת?
בקורונה, כן.
אוקיי.
באנו דה פאז בנד, והופענו, היינו על הרצפה של הצוללת, לא על הבמה. היה את הלהקה, ואני הייתי על פסנתר כנף. אז בעצם שילבנו את שני העולמות ביחד. זה היה כאילו גם הלהקה מנגנת, וגם אני על פסנתר, והימים של אלטון ג'ון.
היה שם קאבר ללד זפלין? כי הוא אומר, כולל קאבר ללד זפלין, בבקשה.
תראה, עשיתי כל כך הרבה הופעות, זה ממש קשה לי לזכור את הדבר הנקודתי הזה, אבל יהיו עוד הופעות מדהימות בצוללת.
בעזרת השם.
בעזרת השם, כן.
מישהו פה שואל, יש מחמאות. למה לדעתך... אני אין לך מחמאה, אבל השאלה השנייה יותר מעניינת אותי. למה לדעתה אחת מהטופ שלוש ווקליסטיות במוזיקה הישראלית עדיין נחשבת אומנית אינדי? יודעת מה את יכולה לענות?
אני רגילה לשאלה הזאת.
בבקשה. אז רגילה גם לתשובה.
כן, ברור. זה איך זה שלא כולם עדיין מכירים אותך. זה כאילו, זה מחמאה וקצת כזה לא מחמאה מוסמנית.
והקיצה.
אני מרגישה שזה ההחלטות שאני לקחתי, והדרך שבחרתי להיות בה, ואני כל הזמן מגיעה לעוד קהל. אני פשוט, אני קצת לייט בלומר. אתה מבין מה שאנשים לא יודעים עליי? אני קצת לייט בלומר. אז כאילו לוקח זמן לדברים לקרות. איך זה מרגיש?
אבל במה את לייט בלומר? כי את בעסק הזה כבר הרבה מאוד זמן, מגיל מאוד מאוד צעיר.
כן, נכון.
איפה הלייט?
שכאילו לוקח לי לפעמים הרבה זמן להגיע למסקנות שאני אומרת, אוקיי, סבבה, אם אני אעשה את זה ככה, אז אולי זה יהיה יותר קל. אני צריכה קודם לעבור איזה דרך מסוימת, כאילו. אתה יודע, אפילו אם זה כאילו להקשיב למפיק כשהוא אומר לי כאילו, אולי נעשה את זה טיפה שונה, ואפילו אם זה להופיע במקום מסוים, או לעשות שיתופי פעולה מסוימים, או כאילו, כל הדברים הקטנים האלה, ההחלטות הקטנות האלה בקריירה שלך שאתה לוקח, שיכולות כזה להביא יותר קהל, פחות קהל, אבל איך זה מרגיש? לא יודעת, כי תקשיב, מצד אחד אני נורא אוהבת את החיים שלי ואת הקריירה שלי, כאילו בעיקרון לא חסר לי שום דבר. יש לי קהל מדהים שבא להופעות, יודע את כל המילים, יש לי בית מדהים, יש לי כאילו... איך זה מרגיש? זה כן מרגיש קצת מתסכל לפעמים כשאתה אולי מרגיש underappreciated במדינה שלך, כשאתה יודע שאם היית זמרת מחול היום משמיעים אותך יותר. יש לי שירים שאני אומרת, אוקיי, אם אדל הייתה מוציאה את השיר הזה עכשיו,
לדוגמה.
אין מצב שלא שורפים אותו ברדיו.
מה?
קרלס. אז כן, זה לפעמים מרגיש כאילו עושים לך קצת דווקא, כאילו, את ישראלית, את שרה באנגלית, את עושה, לא נשמיע אותך, אבל כאילו, בוא נשמיע את ג'ניס ג'ופלין בגלגלץ. זה כאילו, יש כן את המקום הזה שאתה מרגיש שכאילו, המדינה שלך לא כאילו מחבקת אותך, אבל מצד שני, כן יש לי את הקהל הכי מדהים שיש, אתה אומר, אם אתה יכול רק לעשות לזה איזה קסם ולהכפיל את זה בלא יודעת כמה, אז זה יהיה מדהים, כאילו. כי דווקא כשאתה אמן אינדי, אז הקהל שלך יותר מדויק.
אז אותו שואל שואל, לוסיל קרו, שלא דיברנו עליהם בכלל, היו סוג של פורצי דרך, ואפילו הגיעו לגלגלץ לפני כמה שנים.
אפילו.
מאז דממה, למה?
לוסיל קרו, אחת האהבות הגדולות של החיים שלי, זה באמת כאילו, בואי תהיה על במה, תרקדי שעתיים ותשירי ויהיה כיף. אני, כמו דה פאז בנד, גם לוסיל קרו בקורונה חטפה איזה מכה רצינית. דווקא הוצאנו סינגל לא מזמן, לא כאילו, כבר די מזמן, אבל כאילו, זה היה לפני איזה שנה, אני יודעת מה. אנחנו עוד נחזור, אבל יש פשוט, כמו מערכות יחסים שלא שרדו את הקורונה, יש גם להקות שלא שרדו את הקורונה. אבל אנחנו כל הזמן בדיבורים, ואנחנו מופיעים פה ושם כשמזדמן וזה, אבל אנחנו גם מתגעגעים, לגמרי. ולגמרי אחת החלוצות, by the way.
גיא שואל למה היא מתכחשת לאלבום הראשון, זה דיברנו על זה.
אני לא מתכחשת.
לא מתכחשת, פשוט לא אוהבת, לא סובלת, רוצה שתמחקו את זה מכל האתרים והסטרימינג.
קובי שלי, לנצח.
קובי שלי. זה הקאבר, זה נכון? לג'ניס ג'ופלין.
הרגשה טובה כשקובי שלי בא בקלות, ולהרגיש טוב היה מספיק טוב בשבילי, כן, בשבילי ובשביל קובי שלי. La 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 קובי שלי, כן, la 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 la.
אני אוהבת את האלבום הזה, באמת, לא הייתי משני בלעדיו, באמת.
נדב שואל, עכשיו תשובות קצרות, בסדר? לא עכשיו סימפוזיונים. נדב שואל, מתי יש הופעה של כל הלעיתים עברי ולועזי? ושתשאיר את פריק איט בגרסה הראשונה.
וואו. כשיום אחד...
יש גם שאלה וגם דרישה.
כן. יום אחד שתהיה הופעה ענקית, אז אני אעשה את הכל ביחד.
אנדי שואל, האם ובמה העיר אילת השפיע על היצירה שלך? על היותך יוצרת.
בכלום, כי עזבתי שם בגיל 3.
זוהר שואל, האם את עדיין, אני אומר היא, בסדר, אני אלך על היא, למרות שאת פה. האם היא עדיין שרה ג'ניס ג'ופלין יותר טוב מג'ניס ג'ופלין, או שזה היה רק בתיכון? זוהר סוסנקו, אולי את מכירה.
היי זוהר, בכל מקרה, אני לא חושבת שאי פעם שרתי ג'ניס יותר טוב מג'ניס, ואני גם אגיד לכם משהו, ביג ריביל, אני לא אוהבת לשיר ג'ניס ג'ופלין.
בום. מישהו פה שואל, מה ההבדל בין לשיר ולכתוב בעברית לבין אנגלית? נתנו את זה כבר?
המילים מתגלגלות לי יותר טוב באנגלית.
באנגלית יותר.
כן.
מתי אלבום חדש ללוסיל קרו? שואל מיסטר דן.
בוא נגיד שנה-שנתיים.
שנה הבאה. לוחשים לי פה.
כן, שנה-שנתיים, כן.
לוחשים לי פה מאחורי הזכוכית, שנה הבאה. זהו, נראה לי שזהו. חושב שזהו.
אתה חושב שזהו?
כן, לא, יש פה עוד כל מיני שאלות, לא. זה... את מי, נועם שואל, את מי את יותר אוהבת מהילדים שלך? כלומר, את לוסיל קרו, את דה פאז בנד.
אני לא עושה אי פעם, זה בחירתה של סופי.
גילי שואלת, אם את יכולה לספר על שגרת פיתוח הקול שלך לאורך זמן, מה זה כולל? תרגילים, שיעורים, שיקויים?
הנה, נותנת לך בזק עכשיו, מוכן לתשובת בזק. אני עושה חימום לא על בסיס קבוע, כי הכל צריך גם לנוח מדי פעם. אני משתדלת לא לדבר בין ימים שיש לי הרבה עומסים. אני עושה חימומים לפני הופעות, ושיקוי קסם שממש טוב למיתרים, זה שמן אורגנו וסמבוק שחור. זה גם כמו אנטיביוטיקה, זה נורא טוב למערכת החיסונית. עדים זה ממש טוב, ואל תעשנו.
אורגנו וסמבוק שחור?
כן, שמן אורגנו וסמבוק שחור.
אם מעניין זה, איך מגיעים לגלות את זה?
פלא אוזן כזה.
ואת לא מעשנת?
כאילו...
הבנתי.
אתה יודע, וויד נקי כזה. ואני מעדה הרבה, אבל. אני מעדה, כי זה יותר טוב למיתרים.
יצאנו כל כך הרבה עצות.
כן.
השיחה הזאת שזה מדהים.
כן.
גל, דפז. דפז זה מלידה?
כן. כן, יש שהיו קוראים לזה דפס, דפז, אבל כן, תמיד הייתי גל דפז, מאז שאני ילדה.
מה זה אבל?
איטלקי, מליבורנו.
מאישה, ההורים נולדו בארץ.
כן, יעני, איטליה, מרוקו, מצרים, אילת.
המסלול.
כן.
המסלול שכל ישראלי חייב
בדיוק,
לעשות.
בדיוק, כן.
גל, תודה רבה שבאת.
תודה לך, היה כיף.
שמח לשמוע. אוקיי. זה היה שידור האחרון של אניה.
אניה!
זכית בשידור האחרון של אניה. היא נתנה את כל הנשמה... כל הנשמה שלה היא נותנת לפרק הזה.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.